שלום וברכה. מונחים לפניכם דפים עם מקורות. נא להסתכל במקור מספר 4. מקור מספר 4 מונח לפניכם, לקוח ממסכת סנהדרין. יש דפים גם לנשים? קצת דפים לנשים אפשר. לא צילמתי הרבה פעם. במסכת סנהדרין, דף צדי ד', עמוד א', מובא שם פסוק מספר ישעיהו: למרבה המשרה ולשלום אין קץ על כיסא דוד ועל ממלכתו. ולשלום אין קץ, כן. למרבה המשרה ולשלום אין קץ על כיסא דוד. כלומר, הנביא מבשר שלכיסא דוד, כלומר מלך ישראל בזמנו, יהיה שלום אין קץ. מי הוא מלך ישראל בימי הנביא ישעיהו? חזקיהו מלך יהודה. וכידוע, חזקיה מלך יהודה התמודד בהתמודדות קשה ביותר נגד המעצמה הגדולה של זמנו, סנחריב מלך אשור, שהגיע עם מאות אלפים של חיילים עד שערי ירושלים ודרש לחזקיהו להיכנע. וחזקיהו בעידודו של ישעיהו הנביא לא נכנע, ובסוף בא מלאך והיכה במחנה אשור ומתו 185 אלף חיילים של האויב. ובסוף מלך אשור ברח לארצו. בעקבות הדבר הזה אומר ישעיהו הנביא: למרבה המשרה ולשלום אין קץ על כיסא דוד. כלומר, הוא אומר, מלך ישראל, מלך יהודה המולך עכשיו, יהיה לו שלום אין קץ. כלומר, איך מופיע חזקיהו בעיני מלך אשור, וזה בעיני הנביא, בתור המשיח. ברור? כלומר, חזקיה מלך יהודה מועמד להיות המשיח. אמר רבי תנחום: דרש בר כפרה בציפורי, מפני מה כל מם שבאמצע טבע פתוח וזה סתום? למה הכוונה? בספר ישעיהו, איפה שכתוב למרבה המשרה, המם במקום להיות מם פתוחה זו מם סגורה באמצע המילה. איך זה יכול להיות? מסביר: ביקש הקדוש ברוך הוא לעשות חזקיהו משיח, וסנחריב גוג ומגוג. אמרה מידת הדין לפני הקדוש ברוך הוא: ריבונו של עולם, ומה דוד מלך ישראל שאמר כמה שירות ותשבחות לפניך, לא עשיתו משיח? חזקיה, שעשית לו כל הניסים הללו ולא אמר שירה לפניך, תעשהו משיח? לכך נסתתן. מעניין. כלומר, חזקיה מלך יהודה, אחרי שניצל מסנחריב, היה צריך לומר שירה, לא אמר שירה, אז הוא לא משיח. קודם כל, על מה הוא היה צריך בדיוק להגיד שירה? ב', למה הוא לא רצה לומר שירה? אגב, אמירת שירה בתלמוד, הביטוי הקונקרטי של זה, זה קריאת ההלל. זה נקרא לומר שירה. עכשיו, המצב של חזקיהו מלך ישראל, מלך יהודה, עד אותה המלחמה, היה מצב של שיעבוד מדיני למלך אשור. מאותה מלחמה ואילך חזרה יהודה להיות עצמאית. אז מה דורשים מחזקיה? שיאמר הלל על העצמאות. אבל הוא לא רצה, ואנחנו צריך גם ללמוד למה, ולכן לא נהיה משיח. עכשיו, שמה תאמרו, לא, דורשים מחזקיהו לומר הלל על זה שנמנע טבח. זה לא נכון. בגלל שחזקיה יכל בהחלט להיכנע לתנאים של מלך אשור, ולקבל את מרותו, ולפתוח בפניו את שערי ירושלים, ואז לא היה קורה לו כלום. רק היה שלטון אשורי, כמו שהיה עד אז. כלומר, חזקיה בעצם לא התחשב בפיקוח נפש, ועמד מול הדרישה הטריטוריאלית של מלך אשור, ועל ידי זה זכה לעצמאות. הוא לא ידע כנראה שפיקוח נפש דוחה את ארץ ישראל, ובזכות זה הגיע לעצמאות מדינית. אומר לו הנביא, אם כן, תאמר הלל. כן. נכון, אבל מי שצדק זה הוא. כן, הגמרא במסכת תנאים. מה?
בחינה יחדית, יש מקום לכזה דבר, שברגע שיש לו...
אתה מדבר על פיקוח נפש ושטחים? כן?
לא, העניין של... כן.
רגע, יש פה שני דברים. א', שחזקיה עמד בגאון מול התביעה לפתוח את שערי ירושלים מפני פיקוח נפש. זה נקודה אחת. יש נקודה שנייה, זה אמירת ההלל, שבזה הוא לא עמד כמו שצריך. בסדר?
כן.
עכשיו, אתה שואל על הטענה של שפיקוח נפש לוחש שטחים, ושזו הייתה דעתם של חלק מן הסנהדרין בימי חזקיה, נכון? נכון, נכון, נכון. אז מה אתה רוצה להקשות בזה? שיש צד כזה בהלכה. אבל שם, יותר מזה, הגמרא אומרת במפורש, בסנהדרין דף ל"ה, שחזקיה, מלך יהודה, היה לו מיעוט בסנהדרין שתמך בו, והרוב תמך בהפקרת ירושלים לאויב מפני פיקוח נפש, נכון? אז אמר, כך כתוב בגמרא, שחזקיה שאל את ישעיהו, מכיוון שהם רוב, אז הלכה כמותם, נכון? אמר לו ישעיהו, וזה שחור על גבי לבן בגמרא, קשר רשעים הם, וקשר רשעים אינו מן המניין.
אבל ישעיהו לא יכול לראות הלכה,
נוסיף. לא, אבל בתור חכם הוא מסביר לו, והגמרא מסכימה עם דבריו, שאיפה שיש קשר רשעים, זה לא מן המניין, מה אני יכול לעשות? יש לך קושיות על הגמרא? בסדר, עכשיו אני לא דן בסוגיה הזאת, כן. כלומר, יותר מההלל, אפילו, הוא אמר לא רק את ההלל, אלא כל ספר תהילים. כן, ההלל זה חלק מתהילים. ברור. אם כן, יש טענה על חזקיה שלא רצה לומר את ההלל, ואז צריך להבין למה הוא לא רצה. כן. כן. לא, לא, כי זה לא מספיק שיהיה נס כדי שיאמרו שירה. אבל כשאומרים שירה על עצמאות, צריך שיהיה נס כדי לקבוע את התאריך. מובן? זה נושא אחר. אתה צודק, זאת שאלה יפה, אבל אנחנו רואים בפסיקתא רבתי כתוב במפורש שאין אומרים את ההלל אלא על אובדנה של מלכות. כלומר, שמלכות ששלטה עליך הפסיקה לשלוט, אז אומרים הלל. זה מפורש בפסיקתא רבתי, אלא מתי אומרים? זה על פי הנס. טוב, אז זה, וכיוון שהיה נס, היה צריך גם לומר את ההלל. עכשיו, הגמרא ממשיכה. אני עוד לא מסביר למה חזקיה לא רצה לומר את ההלל. אנחנו עוד נמשיך.
דוד היה משיח
השם, אבל הוא לא המשיח האחרון. הרי הרמב״ם אומר שיש שני משיחים, דוד והעתיד להיות. לא עשית אותו משיח אחרון. עכשיו, מיד פתחה הארץ ואמרה לפניו. איזה ארץ? ארץ ישראל, נכון? ריבונו של עולם, אני אומרת לפניך שירה תחת צדיק זה, ועשהו משיח. פתחה ואמרה שירה לפניו, שנאמר מכנף הארץ זמירות שמענו צבי לצדיק. כלומר, הארץ אמרה את השירה במקום חזקיהו. עכשיו, יש לי שאלה. למה מתכוון המדרש כשהוא אומר שהארץ אמרה שירה? מי זה הארץ? העם. זאת אומרת, מי שהיה צריך לקחת את ההחלטה לקבוע את ההלל, לא היה לו העוז לומר את ההלל, אבל העם אמר הלל. בלי לשאול אף אחד. והדבר הזה היה צריך להיות מספיק כדי שתבוא גאולה שלמה בימי חזקיה. אמר שר העולם לפניו, ריבונו של עולם, צביונו עשה לצדיק זה. זה הכוונה צבי לצדיק, כלומר רצונו. צביון הכוונה רצון בחזל. אז באמת, נשאלת השאלה, אם העם אמר את ההלל, אז זה מספיק. יצאה בת קול ואמרה, רזי לי, רזי לי. כלומר, יש סוד לפני הקדוש ברוך הוא, מדוע הקדוש ברוך הוא לא קיבל את ההלל של העם כמספיק כדי להביא גאולה. מה הסוד? אמר נביא, אוי לי, אוי לי, עד מתי? יצאה בת קול ואמרה, בוגדים בגדו, ובגד בוגדים בגדו, ואמר רבה ויתמה רבי יצחק, עד דעתו בזוזה ובזוזה דבזוזה. כלומר, עד שיבואו בוזזים ובוזזה בוזזים. מה זה בוזזים? אלה שהחריבו את בית המקדש. מי הם? נבוכד נצר מלך בבל. ובוזזה בוזזים? מה? כן, כלומר הפרסים, נכון? זאת אומרת, שהנביא מבשר על חורבן בית ראשון, חורבן בית שני. ורק אחרי זה תהיה גאולה שלמה. זאת אומרת, יש מצב, ההיסטוריה עוד לא הוציאה אל הפועל את כל מה שהיא יכולה להוציא. לכן, אם חזקיה מלך יהודה יאמר את ההלל בימיו, למרות שההיסטוריה לא הושלמה, אפשר להביא גאולה. אבל אם זה רק העם שאומר את ההלל, זה לא מצדיק עבד גאולה שלמה באותם הימים.
צריך? מה? איפה פן האחדותי שלו כל זה?
אין פה פן אחדותי.
של העם? לעם אין כוח?
כן, אבל לא מול המלך. כלומר, חזקי המלך יהודה הוא גם מבטא משהו.
לא, כולה הפוך.
עכשיו, תראו. חזקי המלך יהודה ידוע לנו בתור אישיות יוצאת מן הכלל. הוא היה צדיק. לא סתם צדיק, אלא צדיק שבימיו, נאמר בתלמוד, בדקו מדן ועד באר שבע, ולא מצאו תינוק ותינוקת, שלא היו בקיאים בדיני טומאה וטהרה. כלומר, הוא גרם לזה שארץ ישראל התמלאה בתלמודי תורה. והחזיר את כל עם ישראל מעבודה זרה אל המעיין של האמונה. ואף על פי כן, לא נהיה משיח כי הוא לא רצה לומר את ההלל. עכשיו נשאלת השאלה. בעצם, המאורע הזה של שחרור ממלכת יהודה, זה מאורע פוליטי, נכון? וחזקיה מלך יהודה, מה הוא היה? היה בעיקר מנהיג דתי. איננו מייחס חשיבות למאורע פוליטי גרדה. מה זה משנה? עצמאות לא עצמאות, העיקר שלומדים תורה, לא?
למה הוא מתעקש להתנגד לשורים?
להתנגד? לא?
להתנגד לשורים. אם לא מבחשיב את
העניין... כי ישעיהו דחף אותו. עכשיו, אבל זה כנראה לא הטעם היחיד שהולך כאן. כי באמת זה מפליא, בכל זאת. גם אם זה רק מאורע פוליטי, אפשר להודות לקדוש ברוך הוא? תודה לו. אני רוצה פה שתבינו קצת מה שקורה כאן. חזקיה מלך יהודה אומר לסנחריב מלך אשור, אני לא פותח לפניך את שערי ירושלים. ומה הוא הולך לעשות מיד אחרי זה? הולך לישון. ככה טוב. בחז"ל, שאחרי זה הוא הלך לישון כל הלילה. אני במקומו לא הייתי ישן כל הלילה. אבל הוא ישן, כי היה לו ביטחון גדול בקדוש ברוך הוא, שהקדוש ברוך הוא ישמע את תפילתו. קם חזקיהו מלך יהודה בבוקר, פותח את החלון, מה הוא רואה לפניו? 185 אלף חיילים של האויב מתים. ואז בא הנביא, אומר לו, תגיד הלל. אומר, לא רוצה. יש לכם הסבר אולי למה?
בשירת היום,
הוא רואה הרוגים, זה... מה?
הוא בשירת היום,
זה לא... זה לא היה
לך. נכון, לא, זה משהו אחר, מה?
לא, לא רוצה להגיד למחלת האויב.
כן, הוא רואה כל כך הרבה הרוגים, זה עושה לו ככה. לא יכול. מה? מה? אז מה? אז מה? אבל בקריאת ים סוף אמרנו עליה. כן, אמרנו שירת הים, מה? סליחה? אנחנו נתייחס לנקודה הזאת, בסדר. על כל פנים, כן? שירת הים, עד כמה שאני יודע, זה מלא שמחה על זה שהמצרים נהרגו. זה אני יודע. כן? מדרש שאתה הבאת עכשיו, אני לא מכיר, אולי. אבל שירת הים אני אומר כל יום. אז אני יודע על מה מדובר. שם מדובר, תובעו בים סוף, תאומות יחסיומו. כן, כל הזה. שמחים מאוד. מה? מה אתה אומר? יכול להיות גם? יכול להיות? נכון? אבל זה לא מס... אבל אתה רואה שבאים בטענות על זה. מה? אבל אתה אומר שבשירת הים רק השתחררו מן השעבוד. אבל אתה רואה שבשירה של שירת הים מדברים גם על הריגת המצרים. הוא מבחר שלישיו, תובעו בים סוף. צללו כעופרת במים אדירים. אבל זה לא התוכן של השירה. התוכן של השירה, תשים לב לטוב טוב למילים שאומרים. זה שמחה על מפלת האויב. כן.
במדרש שהשם בא ותמיד למלאכים שלו
ששם. טוב, תסתכלו. אז תסתכלו, כן, במקור מספר 6. זה במסכת מגילה, דף י' עמוד ב'. שאין הקדוש ברוך הוא שמח במפלתן של רשעים. ואמר רבי יוחנן, מהי דכתיב? ולא קרב זה אל זה כל הלילה, ביקשו מלאכי השרת לומר שירה. אמר הקדוש ברוך הוא, מעשה ידי טובעים בים ואתם אומרים שירה? מעניין. את מי הקדוש ברוך הוא השתיק? את המלאכים. אבל דווקא על שירת הים הקדוש ברוך הוא מבסוט, נכון? עד כדי כך שאנחנו אומרים אותה כל יום. צריך להחליט. או שהקדוש ברוך הוא מרוצה, או שהוא לא מרוצה משירה על נפילתם של המצרים. התשובה היא שזה תלוי, אם אתה מן המלאכים או מישראל, נכון? למה מישראל זה טוב לשמוע שירת הים? כי הנס היה בשבילם. אז הם צריכים להודות על זה. אבל המלאכים הם צופים מן הצד. אז מה להם לשיר? שלא יתערבו. מובן? אבל זה בוודאי שיש לקדוש ברוך הוא איזשהו צער על זה שחלק מבריאתו, כביכול צער, על זה שחלק מבריאתו הלכה לאיבוד. עכשיו, חזקיה מלך יהודה, כיוון שהוא אדם מאוד צדיק, מאוד דתי, הוא מזדהה עם הצער של הקדוש ברוך הוא. זאת אומרת, הוא מזדהה יותר עם הקדוש ברוך הוא מאשר עם העם. אין לו רגש לאומי מספיק מפותח. הוא יותר מדי דתי. לכן הוא לא מסוגל לומר שירה בעלת תוכן לאומי, ולכן אינו ראוי להיות משיח. כי המשיח הוא מנהיג פוליטי, לא מנהיג דתי. כן?
לא יש
סוף
כזה גם,
כן,
לא רק
שהשאלה
למי נעשה נס, אלא בכלל, אנחנו צריכים לסמוך על התושבים. אנחנו גם צריכים לסמוכים שרשם את אפילו שלא...
בעבוד רשעים רינה, כתוב, נכון?
כן, זאת אומרת,
כשמתים
בכל
מקום,
כל מצב, זה לא
נכון
לסמוך,
נכון, צריך לסמוך, נכון, כן.
הוא לא גדול, אלא הוא לא הכללי של
המערל בדבור,
זה פשוט גדול.
נכון, אפשר להגיד, הוא גדול ולא כללי, יפה, מקבל את ההגדרה הזאת. עכשיו, איך אני יודע שזאת הסיבה שחזקיה לא רצה לומר את ההלל? כי פה יצאתי מתוך הנחה שחזקיה עושה חשבונות של הקדוש ברוך הוא במקום לעשות חשבונות לאומיים, נכון? זה מפורש במסכת ברכות במקור מספר 5, המונח לפניכם, בברכות דף י' עמוד א'. יש פסוק כזה, בימים ההם חלך חזקיהו למות, ויבוא אליו ישעיהו בן אמוץ הנביא ויאמר אליו, כה אמר השם צבאות, צב לביתך כי מת אתה ולא תחיה. מהי כי מת אתה ולא תחיה? מת אתה בעולם הזה ולא תחיה לעולם הבא. חזקיה לא יכול לקום לעולם הבא. אמר לי, מה יקו להי? מה זה כל כך הרבה? מה עשיתי כל כך רע שלוקחים את העולם הבא? אמר לי, אמר לו, משום דלה עסקת בפיריה וריביה, כי אתה לא מביא ילדים לעולם. כלומר, חזקיה מלך יהודה בכוונה לא הביא ילדים. אמר לו, יש לי סיבה למה אני לא מביא ילדים. משום דחזי לי ברוח הקודש, ראיתי בנבואה, כלומר חזקיה גם הוא נביא, דנפקי מיני בנים דלה מעלו, שיצאו ממני בנים לא טובים. אגב, הוא צדק. אתם יודעים איזה בנים יצאו לחזקיה? מנשה מלך יהודה, ואחריו עמון בן מנשה, שהיו המלאכים הגרועים ביותר בהיסטוריה היהודית. כלומר, חזקיה יש לו סיבות לא לרצות להוליד את האנשים האלה. הוא דואג, מה עם כל הרשת תלמודי תורה שאני הקמתי מדן ועד באר שבע? הם יהרסו את זה. אמר לו, בהדי כבשי דרחמנה למלאך, במה שהסתיר הקדוש ברוך הוא, מה לך להתעסק? מי דמי פקדת איבא אלך למעבד, מה שצוות אתה צריך לעשות, ומה דניחה כמה קודשה בריחו לעביד, ומה שנוח לפני הקדוש ברוך הוא יעשה. זאת אומרת, לקדוש ברוך הוא יש רצון שיהיו רשעים בעולם, והרשעים האלה יהיו דווקא בניך. תן לקדוש ברוך הוא קצת אמון, הוא רוצה שבניך יהיו רשעים, זה בעיה שלו. אתה צריך לקיים את מצוותו. זאת אומרת, אנחנו רואים כאן החטא הקבוע של חזקיה, זה לעשות חשבון של הקדוש ברוך הוא. אז כנראה גם הסירוב שלו לומר שירה גם נובע מאותו הפגם, מהרצון לעשות חשבון של הקדוש ברוך הוא ולא חשבון של שמחה לאומית. אז הוא לא יכול להיות משיח. מובן? כן. אם הוא היה עושה כמו שהקדוש ברוך הוא, זה אומר
רצון השם ושבנה היו ישעים, אז ככה אני עושה, אבל עושה חשבון לאומית.
זה מה שהסביר לו, לא, זה מה שהסביר לו ישעיהו אחר כך. כן? הקדוש ברוך הוא הסביר לו, כלומר, ישעיהו הסביר לו מהו הרצון האמיתי של הקדוש ברוך הוא. ולפני כן הוא חשב אחרת. הוא חשב שזה יותר טוב שיהיו רק צדיקים. ברור. עכשיו, מזה אנחנו לומדים כמה דברים חשובים. שצריך א' לומר הלל על עצמאות, ב' שזה שהעצמאות הופיעה דרך אובדנם של אנשים, זה לא סיבה לו לומר את ההלל. ברור? זה מפורש. עכשיו, מישהו הזכיר פה שלא אומרים הלל בשבי של פסח. נכון? למה לא אומרים הלל בשבי של פסח? לא אומרים הלל בכלל. כן, חוץ מהיום הראשון של פסח לא אומרים הלל. ונהגו ישראל לומר חצי הלל. זה מנהג, כן? אבל בגמרא בערכים משמע שלא אומרים הלל בכלל. אחר כך נהגו לומר את החצי הלל הזה. כן, גם בכל המדרשים משמע שלא אומרים הלל בכלל. למה לא אומרים הלל? אז יש במדרש, משום שאז טבעו המצרים והקדוש ברוך הוא יצטער על זה, מעשי ידי טובים בים, אתם אומרים שירה, אז אנחנו מתחשבים בצערו של הקדוש ברוך הוא, לא אומרים את ההלל ביום השביעי. שאלה, אז למה אומרים את ההלל ביום הראשון? מה? אנחנו שמחים על קריאת ים סוף גם, הים רעב, הינוס, הירדן ניסוב לאחור. לא מזכירים את זה במקרה. מה?
אתה
אמרתי
זה
קשה,
אז גם היום הראשון להביא
מכת בכורות. כן, מכת בכורות. מכת בכורות. אלא אנחנו אומרים, ביום הראשון הלל, ולא שבעה ימים, כי אנחנו קצת מתחשבים בקדוש ברוך הוא גם כן. מובן? אבל לא לומר הלל בכלל, זה לחשוב בחטא של חזקיה. ברור? שאם לא כן, אני לא מבין למה אומרים הלל בחנוכה. הרי מתו יוונים, לא? אבל אני מוכן, באמת, שנפסוק להלכה, שלא נאמר הלל שלם בשביעי של יום העצמאות. למה אומרים הלל שלם שמונת ימים? הרי צריך להגיד רק יום אחד, נכון? אז זה פסיק את העונה הזאת. משום אל השם ויאר לנו. שיש יחס בין ההלל לנס הנרות. וכיוון שנס הנרות היה שמונה ימים, אז גם כן אומרים את ההלל שמונה ימים. אבל זה ברור שעצם ההלל הוא על מפלת האויב, והיה צריך להגיד רק יום אחד, אלמלא שנאמר שם אל השם ויאר לנו. אם כן, ייתכן שזה השיקול, אם כן, של חזקיה. עכשיו, שמת אמרו, טוב, הלל אומרים רק כשהמדינה היא מדינה דתית. כמו שבימי החשמונאים אמרו את ההלל, כי החזירו את הדת על תילה. יש לי שאלה על זה. הלל בפסח אומרים? נכון. מה היה בזמן שישראל עברו את ים סוף? המלאך של מצרים, שר של מצרים, עמד לפני הקדוש ברוך הוא ואמר, הללו עובדי עבודה זרה, והללו עובדי עבודה זרה, מדוע אתה מציל את אלו מפני אלו? נכון? וגם, לפי הזוהר, הוא אמר אפילו עוד שתי טענות, הללו שופכי דמים, הללו שופכי דמים, הללו מגלי עריות, והללו מגלי עריות. ואף על פי כן, הקדוש ברוך הוא הציל אותנו, ועל זה אנחנו אומרים הלל, על זה שהקדוש ברוך הוא הציל אומה של עובדי עבודה זרה, מגלי עריות ושופכי דמים. טוב, האמת היא שהסברה פה היא דבר פשוט מאוד. כשמישהו נולד, כולם שמחים ואומרים מזל טוב, נכון? אפילו מברכים שחיינו, כשנולד ילד. על מה שמחים? אולי כדאי לברך שחיינו רק כשהאיש הזה ימות. בגלל שהילד הנולד, אנחנו לא יודעים אם הוא יהיה צדיק או רשע. אז למה כל כך שמחים? ספק ברכות להקל, לא? אז מספק ברכות, תחכה. כן? אולי זה בכלל לא שמחה שהאיש הזה נולד. אז על מה שמחים באמת? לא על זה שהוא יהיה צדיק, כי אנחנו לא יודעים. אנחנו שמחים על זה שיש עכשיו נפש חדשה בעולם. ההופעה של זהות אנושית חדשה. חלק אלוה ממעל חדש שמומש. על זה אנחנו שמחים. כמו כן גם, כשקמה המדינה, אנחנו אומרים עליה לא על אופיה של המדינה, שזה בכלל לא נוגע לעניין. אנחנו שמחים על עצם הופעתנו, לדתנו כאומה מחדש. כאן צריך לדייק, במה מדובר? יום העצמאות זה בעצם המעבר מזהות דתית לזהות לאומית. כל זמן שאין מדינת ישראל, עם ישראל זה קהילה דתית. משעה שיש מדינה, זאת קהילה לאומית. אם כן, נולדה מחדש זהות שנעלמה כל ימי הגלות, הזהות הלאומית. בימי קדם, היהודים לא היו דת. הם היו עם, העם העברי. משעה שיצאנו לגלות ובטלו הסממנים של זהותנו הלאומית, הפכנו לדת, וקוראים לזה יהודים. אבל הקיום המקורי איננו דתי, כי הם לאומי. ולכן, כאשר קמה הזהות הלאומית מחדש, בעצם מדובר פה על תחייה לאומית. לא על המצאה. אבל מכיוון שבמשך 2000 שנה, או אפילו יותר מזה, לא עסקנו במדיניות בפועל, התרגלנו לחשוב שההגדרה של היהודי היא הגדרה דתית, ולכן הזהות הלאומית נראית כחידוש, כהמצאה, כרפורמה. בעוד שהיא בעצם נאמנות למקור. מובן? ואז יוצא מצב פרדוקסלי, שדווקא אלה שהיו נאמנים, שבנאמנים לתורת ישראל, מתנגדים לתחייה הלאומית הזאת, כי זה נראה להם חידוש. אין? אבל זה לא שהם צודקים. הם פשוט התרגלו למחלתם. כאדם חולה, שאומרים לו, עכשיו אתה בריא, אתה יכול לקום. אבל אני לא רגיל לזה. כן? אולי צורת הקיום היותר נכונה שלי זה החולי, והוא שכח שהבריאות זה המקור לפני מחלתו. עכשיו, על יסוד הדברים האלה נקבע להלכה שצריך לומר הלל ביום העצמאות. מה? כמובן עם ברכה, למה לא? מה פתאום שאומר לי ברכה? לא מבין. כן, כשאתה אוכל מצה, אתה מברך על אכילת מצה, נכון? אז למה שזה מברך על... נגבור את העלה. לא יודע, אם יש מישהו שיש לו הסבר, אני פשוט לא מבין הסברים שלו, כי אני מוגבל אינטלקטואלי. עכשיו, נסתכלו במקור מספר 2. שיר שבתורה, זה במסכת פסחים דף קוף יז. שיר שבתורה, משה וישראל אמרוהו בשעה שעלו מן הים. והלל זה, כלומר ההלל שאנחנו אומרים בחגים, מי אמרו? עונה הגמרא, נביאים שביניהם. מי זה ביניהם? מה זה ביניהם? בין ישראל, מתי? כשעלו מן הים. זאת אומרת, מי הם הנביאים שבישראל בזמן שעלו מן הים? משה, אהרון ומרים. כלומר, יש פה תקנה של משה, אהרון ומרים. בואו נראה מה התקנה. תקנו להם לישראל שיהיו אומרים אותו על כל פרק ופרק, ועל כל צרה וצרה שלא תבוא עליהם, לכשנגאלים אומרים אותו על גאולתם. תסתכלו ברש"י, במקום מספר 3, על כל צרה שלא תבוא עליהם, לישנה מעל יהוד נקת, כלומר שאם חס ושלום תבוא צרה עליהם, ויבשעו ממנה, יש כאלה שאומרים שהחס ושלום זה על ויבשעו ממנה, כן? אומרים אותו על גאולתם, כגון חנוכה. כלומר, אמירת ההלל בחנוכה, זה לא תקנה של החשמונאים, אלא זה תקנה של משה. שכל פעם שנגאלים, צריך לומר את ההלל. ובתנאי שזה יהיה כגון חנוכה, כן. יפה, מהי הצרה שאנחנו נגאלנו ממנה בחג העצמאות, בה' באייר? העבדות. השאלה... מה? זה לכן אני מסביר לך. אמירת ההלל ביום העצמאות זה לא על סיום מלחמת הקוממיות. בכלל לא קשור לזה. אלא אמירת ההלל ביום העצמאות זה על היציאה מעבדות לחירות. נכון? זה, העבדות היא הצרה שיצאנו ממנה. בסדר? כן. נכון. עכשיו יותר מזה, היו בימי בית שני כל מיני צרות, וכל פעם שנגאלו מאותה צרה היו עושים יום טוב ולא קבעו את ההלל, רק בחנוכה. למה? אז כנראה רש"י פה מדגיש, לא כל צרה וצרה, אלא צרה שהיא כגון חנוכה. מה היה בחנוכה? שיצאו מעבדות לחירות. ברור? לא על כל מלחמה אנחנו יוצאים מעבדות לחירות. יש בעצם רק שני סוגי מאורעות שאומרים עליהם את ההלל. או כשיוצאים מעבדות לחירות, או כשיוצאים ממיטה לחיים. כן, שסכנה של השמדה כללית, ויוצאים מזה. לא, לא נכון. לא נכון. במלחמת ששת הימים הייתה סכנה של השמדה כללית, זה כן. מה? בפורים לא אמרו הלל, נכון? אתה שואל למה? אז הגמרא עונה למה? משלוש סיבות. או בגלל שזה היה נס שבחוץ לארץ, או משום שעדיין אנחנו עבדי החשברוש, אז אי אפשר להגיד, הללו עבדי השם, או משום שקריאת המגילה היא ההלל. כן, אבל מתו שליש מהאומה, אז אי אפשר לומר את ההלל הזה. עכשיו, אבל כל פנים זה ברור, במלחמת העצמאות לא סיום המלחמה הוא הקובע את החג, אלא העובדה שנולדנו מחדש. מלחמת יום כיפור רצו לקבוע את ההלל, אבל כיוון שמצב הרוח באומה היה על הפנים, כמו שאומרים, אז החליטו הרבנים שזה לא מתאים לומר את ההלל, כי מתנאי ההלל זה השמחה. ברור, צריך להיות שמח. לא שמח, מה אפשר לעשות? כן? אבל מעניין שבאותה שנה שהייתה מלחמת יום הכיפורים, נקבע על ידי מועצת הרבנות הראשית שצריך לברך על ההלל ביום העצמאות. וזה הושפע מהעובדה של ההצלה במלחמת יום הכיפורים. כן, בהחלט. שלושה ימים אחרי שמועצת הרבנות החליטה כך, אחד משני הרבנים הראשיים חזר בו. על כל פנים, התקנה הזאת היא תקנה קדמונית מימי משה. עכשיו, אם היא תקנה של משה, האם יש לה זכר בתורה? מתי צריך לי שיפחות יהיה רמז בתורה שמשה עשה את התקנה הזאת? הגמרא אומרת, הנביאים תקנו. מניין הגמרא? בשמות רבה זה כתוב במפורש מתי זה תוקן, שנאמר, אז ישיר משה ובני ישראל את השירה הזאת לשם. מה המשך? ויאמרו לאמור, מה זה התוספת הזאת? ויאמרו לאמור. הם אמרו לומר, אומר המדרש, אמרו, נאמר לבנינו שיאמרו לבניהם לומר כשירה הזאת, כשהשם עושה להם ניסים. נראו? זאת אומרת, יחד עם אמירת שירת הים, הייתה תקנה לדורות, מיד, לומר את ההלל בחנוכה וביום העצמאות. עכשיו, והדבר הזה אחר כך מוזכר בתורה במפורש, בפרשת בהעלותך. בפרשת בהעלותך, בספר במדבר, אומרת התורה כדבר הזה. וידבר השם אל משה לאמור, עשה לך שתי חצוצרות כסף, מקשה תעשה אותם, והיו לך למקרא העדה ולמסע את המחנות. ותקעו בהם ונועדו אליך כל העדה אל פתח אוהל מועד. ואם באחת יתקעו ונועדו אליך הנשיאים, ראשי אלפי ישראל, ותקעתם תרועה ונשאו המחנות, ותקעתם תרועה שנית ונשאו המחנות הקודמים תימנה, ובהקיל את הקהל, תתקעו ולא תריעו. ובני אהרון הכהנים יתקעו בחצוצרות, והיו לכם לחוקת עולם לדורותיכם. טוב, זה כל מיני הלכות בימי משה, איך להקהיל את העם. וכי תבואו מלחמה בארצכם על הצער הצורר אתכם, והרעותם בחצוצרות, ונזכרתם לפני השם אלוהיכם, ונושעתם מאויביכם, וביום שמחתכם, ובמועדיכם ובראשי חודשיכם, ותקעתם בחצוצרות. מה זה יום שמחתכם? מה זה יום שמחתכם? כשאתם תחזרו מהמלחמה. ותעשו יום שמחה, אז יש מצווה לתקוע בחצוצרות על עולותיכם. זאת אומרת שכשיבנה בית המקדש במהרה בימינו, תהיה מצווה דאורייתא ביום העצמאות לתקוע בחצוצרות במקדש. לא צוחק. וזה מה שיוצא, נכון?
לא עכשיו פה שרק באותו יום של הניצחון?
לא, 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 לא. רבי אברהם בן עזרא אומר, ביום שמחתכם, ביום שתקבעו לדורות על הניצחון. עכשיו תאמר, רק הרבי אברהם בן עזרא, הפירוש של התורה, זה לא פסק הלכה, רבינו תם פוסק כך. רבינו תם מובא בתלמידי רבינו יהודה, מסכת ברכות, הוא אומר, הרי יש שאלה, הרי הלל אומרים רק אם זה נס שקרה לכלל האומה, נכון? כך כתוב בהלכות גדולות, לגאונים. שואל רבינו תם, מניין, למה רק אם זה קרה לכל האומה? בגלל שכתוב, וכי תבואו מלחמה בארצכם. מעניין. אגב, מה קשור בארצכם לבין כלל האומה? כנראה שהוא הבין שנס שקורה בארץ ישראל, זה נקרא נס לכלל האומה, גם אם לא כל היהודים נמצאים בארץ. מה? כשיטת הרמב״ם. נכון, כשיטת ההלכה, שיושבי ארץ ישראל, הם נקראים כלל ישראל. להפוקה ממישהו שכתב שכיוון שהנס קרה רק ליושבי ארץ ישראל, אז זה לא נס לכלל האומה, לכן לא צריך לומר את ההלל. ראיתי מי שכתב את זה. טוב, מה? בשאלות ותשובות אחד. טוב, עכשיו, מה? כן. לא שומע. כן. אתה שואל מה המשמעות של מעבדות לחירות? הקמת המדינה, עצמאות מדינית, זה חירות.
מה?
למה זה חירות לכאורה? זה חירות? זה חירות מדינית. רגע, רגע.
כל אחד אנחנו מאוימים, גם אם זה לא פיזי.
ודאי מאוימים. אתה יודע שגם בימי שמעון החשמונאי, יש דבר שלא שמו לב. כשעשו את חג החנוכה, עשו את חנוכת המקדש, נכון? כלומר, שיחקו בסביבונים בחצרות המקדש, נכון? ואכלו סופגניות ליד המזבח, נכון? עכשיו, כתוב בספר החשמונאים שבזמן שהקריבו את הקורבנות הראשונים, ושבגלל זה אנחנו עושים את חג החנוכה, יהודה המכבי אמר לחיילים שלו, בזמן הקרבת הקורבן, שהם ילכו להילחם במבצר החקרה, שהיה על הר הבית והיה מלא יוונים, כדי למנוע מהם לזרוק חיצים ואבנים על המקדש בזמן הקרבת הקורבן. אתה מבין מה שזה אומר? כלומר, בזמן שעשו את חג החנוכה, היו בהר הבית חיילים יוונים שנלחמו. ברור? ומבצר החקרה הושמד רק 50 שנה אחר כך. זאת אומרת, או 40 שנה, תקופה ארוכה, מאז חג החנוכה, עדיין הייתה שליטה יוונית בירושלים. כלומר, האיום היה קיים. מובן? אם יש מצווה, אם יש תקנת חכמים, משה רבנו במקרה דנן, לומר את הלל, אז מברכים כמו כל מצווה דרבנן, על הלל בחנוכה, אתה לא מברך? אני לא שומע כשאתה מדבר בשקט.
פעם ראשונה שכתבו, אני חושב,
כתבו את
זה
לברך
ברכה,
כשהוא מרחוק, לא? מאז מה? מאז זה חזר, קראו לומר את הברכה, אני לא מבין, רגע. כשאתה מברך על אכילת מצה בליל פסח, חזל, הם זל, נכון? אז איך אתה מברך? אתה מברך, אז מה תקנתם, נכון? אז פה יש תקנה, אז יברך. אז תברך. לא תקנו פה ברכה חדשה. אם הרבנות הראשית הייתה מתקנת, ברכה חדשה. כן? שאני יודע, אשר קידשנו במצוותיו וציוונו לעשות את המנגל. אז באמת, היה מקום לשאלה. מי הסמיך אותם לברך ברכה שחזל לא תקנו? ברור? אבל כאן לא מדובר על ברכה, מדובר על ברכה שהיא תקנת חזל, שכשאומרים את הלל, מברכים עליו. כן, אתה מבין, זה לא ברכה חדשה. לא יודע, אני מבין את הדברים בפשטות, אני אדם מאוד פשוט, לכן אני מבין רק דברים פשוטים. תצליחו להסביר לי דברים אחרים? טוב. עכשיו,
זה לא תורגם כדמוסת הרבנות הראשית, אם היא מתקנת,
לומר
או לא?
כלומר, זה חובה על מועצת הרבנות הראשית לתקן.
ואם לא?
זה שאלה. זה שאלה. כלומר, לכאורה היא חייבת לתקן. עכשיו, האם היא תקנה או לא תקנה? זו מחלוקת. בסדר? יש מחלוקת אם היא תקנה.
לא שאלה.
לדעתי היא תקנה. אבל אני לא רוצה להכניס יותר מדי פרטים פה, כן? אבל לדעתי היא תקנה. אבל בוא ניכנס לבין הרים, כן? במיוחד שזה הכל פה מוקלט. טוב, עכשיו. מה? כן.
אותו הקשר.
כן.
אם בא רבנות ראשית אחרת, כן. חושבים אחרת, הם יכולים לבטל.
הם צריכים בשביל לבטל, לכנס את מועצת הרבנות הראשית ולהחליט בהצבעה לבטל את התקנה של מועצת הרבנות הקודמת.
תיאורטית אפשר.
אפשר. טוב. עכשיו. מעניין מאיפה למדו שאומרים הלל בליל פסח. מאיפה למדו את זה? ידוע שבליל פסח, בבית הכנסת, אומרים הלל עם ברכה, נכון? לפחות לפי רוב המנהגים. יש מנהגים שלא אומרים הלל בכלל, אבל רוב העדות בישראל ורוב הפוסקים אמרו לומר את הלל עם ברכה, כן? השאלה היא, איפה זה כתוב? הגמרא לומדת את זה מפסוק בישעיהו. הפסוק בישעיהו, בפרק למד, הוא זה, זה, זה נבואה שבה ישעיהו מדבר על זה שסנחריב עומד להגיע לירושלים והוא ייפול. ונאמר שם, כשהוא ייפול, אתם תאמרו הלל. כלומר, ההלל שישעיהו ציפה שחזקיהו יאמר. ושם ישעיהו אומר, השיר יהיה לכם כליל יתקדש חג. זאת אומרת, ישעיהו אומר, אתם תאמרו הלל כשסנחריב ייפול, כמו שאתם כבר רגילים לומר בליל פסח. נכון? ככה אומר ישעיהו. אתם תאמרו הלל במפלת סנחריב, כמו שאתם רגילים לומר בליל פסח. אז מזה אנחנו רואים שלישעיהו הנביא, זה פשוט שאומרים הלל בליל פסח. נכון? אבל אלמלא הפסוק בישעיהו, לא היינו יודעים את זה. עכשיו תראו, מה אומר הירושלמי על זה במקור מספר אחד? אמר רבי יוחנן, בשם רבי שמעון בן יהוד צדק. כתיב, השיר יהיה לכם כליל יתקדש חג. בא ליל פסח ללמד על מפלתו של סנחריב. כלומר, כשישעיהו מדבר, הוא מסתמך על ליל פסח כדי ללמד שגם במפלת סנחריב צריך לומר את ההלל. נכון? אבל אנחנו שקוראים את ספר ישעיהו, זה הפוך. ונמצא למד ממנו מה זה טעון הלל, אף זה טעון הלל. ברור? זאת אומרת, בבחינת הגמרא, מאיפה לומדים שצריך לומר הלל בליל פסח? דווקא מההלל של מפלי צנחריף. נכון? עכשיו, מה?
שלא אמרו.
מעניין? מהלל שלא נאמר, הוא לומד את הגמרא שצריך לומר הלל בליל פסח. באמת, בתלמוד הבבלי, כל מקום שהגמרא מביאה את הפסוק הזה, רש"י מפרש אותו על ההלל שיאמרו בגאולה האחרונה. למה? כי רש"י, הוא יודע שחזקיה לא אמר את ההלל, כמו שכתוב בסנהדרין תנ"ד. אז הוא מבין שאותו הלל ייאמר שוב בגאולה האחרונה. זאת אומרת, מאיפה למדו הלל בליל פסח? מההלל של יום העצמאות. מה? מה? זה ודאי. אם רש"י מפרש את הפסוק שממנו לומדים את ההלל של פסח, הוא מפרש אותו על ההלל של העתיד לבוא, משמע שההלל של העתיד לבוא הוא זה שמלמד את ליל פסח. נכון? זאת אומרת, זה לא מהלל של פסח שאנחנו לומדים הלל ביום העצמאות, אלא ההפך. אז מה העיקר? יום העצמאות. נגיד צעד נועז, מישהו אמר, אתה תיתן היום שיעור על יום העצמאות ביום מכון מאיר, אז בבקשה, תשתיק את זה שאתה אומר שצריך להגיד הלל גם בלילה. אני אמרתי, אני לא נכנע לאף אחד, ולכן אני מזכיר לכם שזה אחד היסודות לכך שצריך לומר את ההלל בליל יום העצמאות, למרות שבמכון מאיר לא נוהגים כך. מה?
איך לומדים בעצם?
מה?
מה השאלה שמתכוונת שם בתחילת גאולה?
מה? לא, גאולה. מה זה? גאולה, זה גאולה. מה זה גאולה? מה הגדרה של גאולה בחז"ל? מה הגדרה של גאולה אולי? מישהו יודע? יציאה מעבדות לחירות, איך אתה יודע? זה פסק הלכה של הרמב״ם. בפרק י"ב של הלכות מלכים, הלכה ב', אומר הרמב״ם, אמרו חכמים, אין בין העולם הזה לימות המשיח, אלא שיעבוד מלכויות בלבד. ברור? אז כשרש"י אומר שאומרים הלל על גאולה, אז זה שיעבוד מלכויות. התחלת עד גאולה זה מושג שמתייחס למאורעות שקודמים להקמת המדינה. כלומר, מאז החלוצים הראשונים ועד היום. כלומר, לפני 150 שנה הייתה התחלת עד גאולה. טוב? עד שהתחיל לעתיד לבוא. מתי התחיל לעתיד לבוא? בתשח. כן? או, זה מושגים שצריך להתרגל. כן, יש איזה יהודי אחד, פרופסור, שאמר שכיוון שהמשיח זה מי שעתיד לבוא, אז אם הוא בא, אז הוא משיח שקר. צריך להבין, כן? זה לא בגלל שכתוב שדבר יקרה, שאסור שהוא יקרה. כן? או, אז זה כבר איזה 40 וכמה שנים שאנחנו כבר הגענו, ברוך השם, לעתיד לבוא. אנחנו בתוך הלעתיד לבוא הרבה זמן. או, עכשיו, אולי נוסיף נקודה חשובה. טוב, האמת היא שלא מזה רק לומדים שזה בלילה, שצריך לומר את ההלל, יש לזה עוד מקורות, אני כעת לא רוצה להרחיב בזה. עכשיו, לגבי המקום שבו אומרים את ההלל בתפילה, יש מי שאמר שצריך לומר את ההלל ביום העצמאות אחרי עלינו לשבח. למה? מה הטעם הרשמי? מה? לא לקלקל את הצינורות של העולמות העליונים, נכון? כן, יש טענה כזאת. על פי הקבלה, זה לא המקום, צריך לשים בסוף, כדי לא לקלקל את הצינורות, נכון? לא, בפסח, על פי הסוד, זה הזמן שבו יש אור גדול בעולם, בעולמות העליונים, אז זה הזמן מיד אחרי תפילת 18, אחרי תפילת העמידה לומר את ההלל. אבל ביום העצמאות, העולמות כנראה לא צריכים את ההלל באותה שעה, אז אתה צריך לומר את ההלל אחרי עלינו לשבח. מכיר את זה? יש טענה כזאת. יש לי איזה כמה קושיות. עכשיו, וזה מסתמך על תשובה של מרן אחידה, בשאלות ותשובות חיים שאל, חלק ב', סימן י' ד'. נשים את הקלף, את הקלפים על השולחן. מה כתוב שם? כתוב שהייתה עיר אחת באיטליה אני חושב, שבה קרה נס. ואנשי אותה העיר רצו לקבוע יום טוב לכל הדורות על זה שקרה בעיר שלהם נס. דבר נוסף הם רצו לעשות זה לקבוע שביום הזה יאמרו את ההלל. ולא רק, הם רצו גם לקבוע את ההלל בלילה. שאלו את החידה האם זה בסדר או לא בסדר. אז החידה עונה על שלושת העניינים כדלהלן. אומר, זה שאתם רוצים לקבוע יום טוב, זה טוב מאוד. זה מצווה לקבוע יום טוב כל פעם שיש נס. ובאמת יש הרבה קהילות בישראל שיש להם ימי פורים המיוחדים לאותן הקהילות. עכשיו, בעיר שבה נולדתי, היו שלושה ימי פורים בשנה. כן, פורים אחד בג' בחשוון, פורים אחר בי"ד באדר, כן, זה של כולה, והפורים השלישי בתמוז. עכשיו, אז לכן אומר, החידה זה בסדר, תקבעו הלל, תקבעו יום טוב. עכשיו, זה שאתם רוצים לומר הלל בלילה, לא אומרים הלל בלילה. קושי על מה שאמרתי לפניכם, נכון? אל תדאגי. יש על זה תשובה בספר בית מלוכה בקונטרס קומיורי. עכשיו, זה באורך שם. עכשיו, עכשיו אומר, ואם אתם רוצים בכל זאת לומר את ההלל, אומר החידה, אז תגידו אותו אחרי עלינו לשבח, כי אנחנו לא יודעים אם אתם לא מקלקלים אולי את סדרי העולמות. יפה. טוב, יש לו כמה קושיות. לא, שם הוא אומר שלא לומר את ההלל כי זה לא נס שקרה לכלל ישראל. עוד כמה סיבות, כן? אבל אם אתם מתעקשים, יש דעה שאומרת שגם על נס פרטי אומרים את ההלל. דעת הרמב״ם למשל, שאומרים הלל גם על נס שקרה ליחיד. אבל שם הוא אומר, רוב הפוסקים לא חושבים ככה, רק אם זה נס שקרה לכלל ישראל, לכן אתם לא צריכים לומר את ההלל. אם אתם מתעקשים בכל זאת לומר את ההלל, תאמרו אותו אחרי עלינו לשבח. עכשיו, מה התכוון החידה? מכיוון שאני חושב שלהלכה אתם לא צריכים לומר את ההלל, אז אם אתם אומרים את ההלל אתם מקלקלים את סדרי העולמות, ברור? ולכן תאמרו אותו אחרי התפילה. אבל כשחייבים לומר את ההלל על פי ההלכה, אז זה סימן שזה גם מתאים לסדרי העולמות, אז צריך לומר את ההלל שבמקום שבו חזל תקנו לומר את ההלל, שזה אחרי תפילת העמידה. מובן? עכשיו, אני רוצה, אם כבר אני מוסיף על זה נקודה, לגבי אמירת ההלל בלילה, שמה אומר החידה, לא אומרים הלל בלילה. למה? בגלל שכל פעם שחכמים תקנו לומר הלל, הם תקנו רק ביום. הוא מקשה על זה קושיה אחר כך. איזה קושיה אתם יכולים להקשות על זה? ליל פסח. הוא אומר, ואל תשיבני מליל פסח, משום שהדבר שונה לגמרי, שהוא זמן הגאולה, והוא זמן, הוא הזמן לומר את ההלל הגדול כידוע למי שבקי בסתרי התורה של הארי. אבל מי יאמר שבגאולה פרטית צריך לומר הלל בלילה, אם זה לא נוגע לכלל ישראל? אז מה אתה מבין בדברי החידה? שאם זה נוגע לכלל ישראל, אז צריך לומר הלל בלילה. כמו בליל פסח. טוב, בסדר, אני לא רוצה להאריך בזה, יש על זה הרבה דיונים. על כל פנים, צריך להבין שהלל של יום העצמאות, בין שתגידו בלילה, בין שתגידו ביום, זה לא משנה כל כך. צריך לדעת דבר אחד. הלל של יום העצמאות זה יותר גדול מההלל של פסח. זה גמרא מפורשת במסכת ברכות דף י' ב'. דף י' א' עמוד ב', סליחה. שם נאמר, שיציאת מצרים תפלה לגאולה האחרונה. כלומר, הגאולה האחרונה היא יותר גדולה מאשר גאולת מצרים. במילים אחרות, מה שקורה לנו היום הוא יותר גדול מיציאת מצרים. נכון? אז למה אנחנו לא מרגישים את זה תמיד? אין בעל הנס מכיר בניסו. ולמה אין בעל הנס מכיר בניסו? כי אם בעל הנס היה מכיר בניסו, זאת אומרת היה מכיר במשמעות של מה שקורה לו, הוא היה משתגע. לכן יש כמין הצלה, יש השגחה כזאת שמונעת מלתפוס את כל ההיקף של מה שקורה, כדי שנוכל לחיות את חיי היומיום שלנו. אבל צריך לדעת שהנכדים שלנו יסתכלו עלינו בתור גדולי עולם, יגידו אבותינו היו ענקים, הם חיו בזמן יציאת אירופה. מה? ומכל הארצות. מה? הם לא ראו. אגב, זה כתוב מפורש במדרשים, שכשמשה עמד על ים סוף ופתח את הים לפני בני ישראל, אמר להם, קומו עברו. אמרו לו, לא רוצים. למה? היה טיט במצרים, אבל גם פה יש טיט, לא רוצים. עד שמשה עשה מאמץ וייבש את הים, אמר להם, קומו עברו. אמרו, לא רוצים, זה לא חלק. משה התפלל והחליק את הים. בינתיים פרעו מאחורה, כן, שברור. אגב, קומו עברו. אמרו, לא רוצים, כי זה, עד שאתה תעשה את זה קצת יותר קשה. שם יש 10 טענות של בני ישראל, עד שבסוף משה שכנע אותם שכדאי לעבור. ואתם מבינים שאבותינו שיצאו ממצרים לא הבינו שהם עוברים מאורע גדול. הם רק הבינו שיש צרות. אז גם בימינו זה כך. ולכן צריך באמת להתפלל על זה, שאיננו תפקחנה לראות מה שקורה. כפי שאני רגיל תמיד להסביר, יש תפילה שאנחנו אומרים אותה 3 פעמים ביום, ותחזנה עינינו בשובך לציון. כלומר, צריך שיהיה לנו עיניים כשאתה שב לציון לראות שאתה שב, כי לא כל אחד רואה. זו תפילה מיוחדת, ואפילו החרדים אומרים את התפילה הזאת 3 פעמים ביום. עכשיו, שמה תאמרו, מי אמר שזאת גאולה אחרונה? אולי חס ושלום נדע עוד גלות. כתוב בתלמוד הירושלמי בפרק ו הלכה א', על הפסוק, ויטיבך וירבך מאבותיך, שהקדוש ברוך הוא אמר, אבותיך, במה אתה ויטיבך, מה וזה ויטיבך וירבך מאבותיך? שאבותיך הייתה גלות אחרי שיבתם, ואתה כשאתה שב אינך גולה לעולם. זאת אומרת, יש לנו הבטחה מפי משה שהגאולה האחרונה, הגאולה השלישית, אין אחרי הגלות. כן.
אמרת של איש לימוד משביעות לפי הלכה. זאת אומרת, השאלה אם נניח היום ממשלה נשענת על ערבים.
כן.
יציאה משביעות משביעות, או לא?
כן. גם ממשלה שנשענת על ערבים, אמנם זאת עבירה, אבל זאת ממשלה שרוצה להישען על ערבים. זאת אומרת, זה לא שבאו אויבים וכפו עלינו להכניס ערבים לממשלה, אלא זה עם ישראל שמסכים, שרוצה במשטר כזה המאפשר קואליציה שבה הערבים שותפים. אז אמנם זאת עבירה של עם ישראל, אבל זאת החלטה שלו, באופן עצמאי הוא עושה את זה. ברור?
תלות
כלכלית זה שום דבר. תלות כלכלית זה שום דבר. כי אין לך מדינה בעולם, מאז שיש מדינות, ועד עצם היום הזה, שאיננה תלויה כלכלית במדינות אחרות. כולל אמריקה, שהיא תלויה ביפן. אז מה, אז אי אפשר לעשות את חג העצמאות של אמריקה עכשיו? זהו.
יש בהלכה הגדרה של אי שימון מטבע?
כן, יש הגדרה. כשמי שיש לו מונופול על המטבע ועל הכוח הצבאי, הוא נקרא מלכות לפי ההלכה. מה? לא זוכר כעת. הכתוב, כן, יש דיון על זה, על מוכס הקם מאליו, או שמונטה יוצא, שלא יוצא, יוצאת, או שלא יוצא, כן? מונטה שלו, אבל כן, המטבע, יש לו מונופול. כן? מה שאין כן, אם הוא מולך בחוזקה, כן, הרדבז, בהלכות מלכים, הוא היה מפורש, אם הוא מולך בחוזקה, לא חייבים לשמוע לו. זה היה מישהו השתלט, לקח טנקים, כבש את הכנסת. זה לא כלום. טוב, חג שמח.